הראשונות לזהות, הפודקאסט הפוליטי של נילי אושרוב.
וטל שניידר.
אנחנו מעלות את הפודקאסט שלנו כחלק ממאגר הפודקאסטים של גיקונומי, ואת שאר הפודקאסטים של גיקונומי, של רם שרמן, דורון ניר, אוריאל דסקל ויונתן נמרודי, אפשר למצוא בקיר הפייסבוק של גיקונומי. והיום נילי ואני נראיין את שלי יחימוביץ', המתמודדת לרשות ההסתדרות. אנחנו נגלה מה נילי הייתה הראשונה לזהות, מה אני, טל, כנראה האחרונה להבין. וגם נדבר על ספרות כמובן, ובסוף מקום הפוליטי, איך אפשר בלי?
תאמינו לי שאי אפשר.
אי אפשר. אז נילי, אנחנו מתחילות?
יאללה.
נילי, אז מה את היית הראשונה לזהות השבוע?
אז השבוע הייתי ראשונה לזהות, יכול להיות שעוד לא קרה, אבל אימות אפשרי בין שני אנשים חביבים על הציבור הישראלי. אחד מהם זה דוד ביטן. דוד ביטן התהדר השבוע, או אפילו קצת לפני שבוע, בפרט ביוגרפי, לא קראתי ספר בעשר השנים האחרונות. הוא אפילו לא קרא, את יודעת את מי? את אל ברקמי. מכירה את אל ברקמי?
בוודאי.
אח של פטי ברקמי או משהו כזה. אז חשבתי לעצמי שדוד ביטן הוא סוג של מעודדת של ביבי, ויש לנו עוד מעודדת, מירי רגב.
בוודאי.
השתיים, ועשוי להתפתח ביניהם סוג של ויכוח, מי
קרה?
לא קרא יותר ספרים.
או מי קרא פחות.
או מי קרא. אז רגב צורחת, אני לא קראתי את צ'כוב. ביטן אומר, סליחה, אני לא קראתי את אל ברקמי. אז רגב אומרת, אני לא קראתי עמוס עוז. אז ביטן אומר, ככה? אני לא קראתי את גרוסמן, א' בית יהושע ואלון מזרחי. עכשיו תשמעי, האמת שהוויכוח נגמר כאן, כי נגמרים להם השמות של הסופרים שהם מכירים. רגב מנסה אולי.
אשכנזית מתנסת?
משהו.
אלוהים אדירים.
אשכנזית.
אשכנזית מתנסת על העם האמיתי. קלטתי אותך.
אני עכשיו מוכרחה למחות. מה ההנחה שרק מי שאשכנזי קורא?
חלילה.
אוקיי.
שלא תפיסו אותי בגזנות.
בקיצור, אם הוויכוח ייגמר די מהר, כאמור, כי אין להם יותר שמות של סופרים, אבל אני אומרת לדוד ביטן משהו כזה. אולי אתה לא קורא. אבל אני דווקא הייתי כותבת עליך ספר. את מכירה את דובי לולו? מכירה את הספר? קראת לילדים שלה?
כן.
אז מהדורה נוספת.
כן ולא.
לא, דובי לולו, לא, זה לא. רק לא. בסוף הוא אומר, כן, ספר די מעצבן במסרים שלו. אז אני מציעה מהדורה נוספת על דוד ביטן, לא דובי לולו, אלא דובי לקלק. מה את אומרת?
אני אומרת שאני
ניקוד,
חושבת...
שגם מירי ורגב תוכל לקרוא.
השאלה הגדולה היא אם דוד ביטן קרא את תקנון הכנסת.
למה?
כי זה תקנון ארוך,
כן.
עם לא מעט סעיפים ותתי סעיפים. ולפי האופן שבו הוא מתנהל, נדמה לי הוא שנה כבר יושב ראש הקואליציה, והתפקיד שלו הרי לכנס את הקואליציה, לא בטוח שהוא העמיק שם בפרקים השונים. יש תחושה שהוא.
לא יודע את החומר?
לא, הוא יודע את החומר, אבל הוא בעיקר יודע להיות, הייתי נותנת לו את השם יותר מאשר יושב ראש הקואליציה, מצליף הסיעה. יותר נכון, מתאבק הסיעה.
מתאבק זה טוב.
מתאבק סומו הסיעה. הוא רץ, הוא אגרסיבי, הוא צועק ו... יש דברים שכאילו אין לו את התחכום הפוליטי הזה, שאם היה קורה קצת התקנון, ואת יודעת, יש כל מיני טריקים ושטיקים, ואני מרגישה, נניח יריב לוין, היה אלוף, באמת אלוף, את יכולה לחשוב על יריב לוין מה שאת רוצה, אבל את התקנון, העורך דין, הצנון, היבש הזה ממודיעין, קרה.
טל, אז רגע, זיהיתי בשבילך עיסוק, את יכולה להיות קואוצ'רית של דוד ביטן,
לסעיפי תקנון?
את יודעת, להנחות אותו איך, אבל עכשיו שאת מדברת, עלה לי עוד עניין. א', רציתי להגיד לך על העניין הזה.
דרך אגב, תקנון ספר נהדר, אני ממליצה לך לקרוא.
אבל אל תגלי לי את הסוף.
לא.
אבל מה שאני חושבת זה, א', תראי...
הסוף נגמר שמה בבית כלא של באסל רטס.
נכון.
זה הסעיף האחרון שתוקן.
כן, נגמר בעוגה עם סכין גילוח. אבל מה שאני רוצה להגיד לך על דוד ביטן, אז הוא לא קורה, זה לא העניין. העניין הוא שאני לא רואה משהו אחר אצלו. באמת, בן אדם עם רקורד, היה עסקן, עיריית ראשון לציון, עם רקורד לא כל כך מרשים, והיום הוא כאילו מלך העולם. וזה מה שמקומם אותי. מצידי באמת שלא יקרה... באמת שלא יקרה, אבל שיביא עולם אחר חוץ מבאמת הצלפות כאלה. ועוד דבר, שמתי לב לאבסורד, שמירי רגב היא שרת התרבות, דוד ביטן מבלה את חצי ימיו בשבת תרבות, מעולם לא פגשתי שני אנשים שהמושג תרבות כה רחוק מהם.
וואו, 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 וואו.
ואתל, מה את היית הראשונה לזהות, אחרי ששפכתי את מררתי ויצאתי שמאלנית מרת נפש?
אני הייתי ראשונה לזהות, או אחרונה לזהות, שצריך במדינה חופש. אני אגיד לך את זה למה. איזה עברית נוראית, אני אגיד לך את זה למה. אני אנמק את בחירתי.
אני חושבת שזה משפט נורא ספרותי כזה.
אני אגיד לך את זה למה.
למה, כן, איזה יופי של כמעט שורה משיר.
ממש, אני כמו אלגות של בתי הספר. הסיבה שצריכים חופש, אני ראיתי השבוע 5 פגישות של ראש הממשלה נתניהו, שלאחרונה התחלתי לקרוא לו ראש ממשלת התקשורת נתניהו, ושר האוצר משה כחלון. ביום ראשון 2 פגישות, אתמול, היום, הם נפגשים ונפגשים, הם פשוט צריכים חופש אחד מהשני. אמנם נתניהו היה בסין שבוע שעבר, אבל הוא חזר, וכל המדינה מסתכלת מפגישה לפגישה, משום מה יש איזושהי הבנה שהמדינה תלך לבחירות על נושא כמו מגישי חדשות, ותו השעה, או מבזקונים, או מי יהיה התחקירנים של איזה גוף תקשורת שאף אחד לא מבין מי הוא ומה הוא. וזה ממש ממש מוזר, אז אם זו הסיבה שהם נפגשים כל כך הרבה שעות, והם לא מנצלים את הזמן הארוך הזה ביניהם, לדבר על בעיות דיור, על בעיות מערכת הבריאות, על מערכת החינוך, על דברים באמת אמיתיים, אז כנראה שהם צריכים לקחת חופש, לבדוק את עצמם, איפה הם טעו.
עכשיו שאת מדברת על האינטרס...
וגם אני צריכה חופש.
זה נכון. את, ללא ספק, ואת תקבלי אותו עוד מעט. יש לי ספוילר, עוד מעט פסח.
כן.
אבל את יודעת מה חשבתי, טל, כשאת אומרת על האינטנסיביות של הפגישות, את אומרת שהם צריכים חופש. אז אני רוצה להגיד לך שכשזוגות חרדיים עומדים להינשא באיזה סוג של שידוך כמובן, התקופה לפני ההחלטה היא מאוד אינטנסיבית. היא תקופה של פגישות אינטנסיביות,
כן.
כדי לבדוק...
בלובי של בית מלון בירושלים כזה.
נו, מה את חושבת?
או באשדוד.
כן. אז, וזה מין אינטנסיביות לקראת החלטה. ויש משהו אולי שאנחנו כאן מזהות. האינטנסיביות של כחלון וביבי, חופש אולי, ואולי דווקא החלטה לצעוד ביחד אל השקיע.
ודרך אגב, באמת, כמו מזכירה זוגות נשואים, כן. אני חייבת להגיד לך ש... אני לא פוגשת את אייל, שניידר, בעלי, כל כך הרבה, כמו שהזוג הזה, נתניהו וכך לא נפגשים.
ותאמיני לי שטוב שכך.
ברור.
טוב שכך, מה שפחות.
מה שפחות. לא, מה שיותר, אבל לא כל כך אינטנסיבי. טוב, נשלים בחופש, נו. את יודעת, נצא לחופש.
את יודעת שאשתו של אופירה קוניס, ראינו אותה פעם והיא אמרה שהיא נפגשת איתו מעט מאוד, והיא רואה בזה את הסוד לאושר אושר בחיים, בניסויים. אז אמרתי לעצמי, יאו, היא נפגשת מעט עם אקוניס, והיא רואה בזה מפתח לאושר. אני בכלל לא נפגשת עם אקוניס, אני בן אדם הכי מאושר בעולם. ייי!
הלו.
ערב טוב, חברת כנסת יחימוביץ'.
ערב טוב.
אהלן, זאת טל שניידר, ונילי כאן איתי, נילי אושרוב, מה שלומך?
היי טל ונילי, מצוין, ערב טוב.
ערב טוב.
אז קודם כל, תודה שאת מתראיינת לפודקאסט שלנו. אנחנו נצלול ישר לשאלות, כי אנחנו על זמן מוגבל, ואת יודעת, אני חושבת שיחסית הימים האחרונים היו עבורך מבחינת הקמפיין טיפה יותר טובים מההתחלה הסוערת, אם אנחנו מסתכלים שבועיים שלושה אחורה. ראיתי גם את שס, את ההחלטה שלהם לתמוך בך, גם את פנחס עידן מרשות שדות התעופה, וגם את ההחלטה היום של בית המשפט שנתנה לך חיזוק נוסף שההסכם שנעשה עם ניסנקורן, תתקני אותי אם אני טועה, בינו לבין בן לולו היה לו תקין. אז,
כן. כן, ההחלטה היום היא החלטה מאוד משמחת באמת, והיא שמה סוף לניסיון הנועל והבלתי פוסק, פשוט למנוע ממני להתמודד בכל מיני דרכים הכלכלות, ורשות השיפוט של ההסתדרות בראשות שמואל אוסלנדר מחליטה לפסול לגמרי את ההסכם שנעשה בין ניסנקורן לבין השניים האלה, שהבטיח להם שכר של מאות אלפים בתמורה לתמיכה שלהם בו, ולחלוטין נותנת לגיטימציה מוחלטת לבחירה שלי לרשות סיעת בית חברתי, בעצם פורצת את הדרך. גם השופט אמר כמה אמירות מוסריות על כך שהופר אמון וכללי יושר בסיסיים, ובאופן כללי זאת פסיקה שהיא לא משאירה אבן על אבן, וגם אני חייבת להגיד, גם באמת היא סוג של תיקון בשביל איתן קבל שספג הרבה מאוד אש, במידה רבה שלא בצדק.
או במידה רבה של צדק. חלק מהדברים.
גם חלק בבידה של צדק, אבל אני חושבת שהפסיקה הזאת מראה עד כמה הוא היה נתון ללחץ, ועד כמה באמת פשוט גנבו לו את הבית, ולכן זה מסביר חלק מאותם דברים לא נעימים ששמענו בקלטת, אבל זה בטח מסביר שהוא פעל בידיים נקיות לחלוטין ובתום לב וביושר, זה מה שקבע השופט היום.
אבל מה שאת הרמת לנו קצת להנחתה, לא תכננו לשאול את השאלה הזאת כל כך מוקדם, אבל בגלל שדיברת על מוסריות וידיים נקיות, אני כאזרחית סתם שמסתכלת ואומרת, מי עכשיו נותן לך תמיכה, למשל פנחס עידן? אני מסתכלת ואומרת, יושב ראש ועד עובדי רשת.
רשות שדות התעופה.
רשות שדות התעופה, נכון. ארגון כל כך חזק, כל כך בעייתי, עם משכורות עתק, עם קופת מזומנים עצומה שלא ברור בדיוק למה הם זוכים לה. אני שואלת את עצמי, האם הברית הזאת היא... במה היא מועילה לציבור העובדים? האם זאת ההסתדרות נקי? לא יודעת, אני באמת אומרת ככה, זה הגוף שצריך את הגנתה של ההסתדרות, וזה הגוף שכאילו שאת תיבני ממנו? אני שואלת את זה כשאלה, בדם ליבי.
תיבני ממנו והיא תחייבת לו לאחר מכן.
קודם כל, יש שורה ארוכה מאוד של ועדים שתומכים בי. פנחס עידן אכן עומד בראש קבוצת עובדים מאוד גדולה, 3,500 עובדים. מקום עבודה שיחסית תנאי עבודה בו טובים, אבל אני חייבת להגיד לכם שעם כל הדימוי המפלצתי שצויר עכשיו נלי לרשות שדות התעופה, עובדים בסבלים ועובדות במנקות ועובדים בפקחים, וזה מקום עבודה שכל עם ישראל עובד בו, רוב העובדים בו הם מרמלה ומלוד, הם לא אנשים ששייכים לעשירון העליון, לכן כל הרטוריקה הזאת של לעשות דלגיטימציה לקבוצות עובדים, היא לא מקובלת עליי, היא לא בתפיסת העולם שלי, היא מעולם לא הייתה בתפיסת העולם שלי, ואני מחויבת לכל העובדים, גם לעובדים שמסתכרים בכבוד, ואני רוצה שהם ימשיכו להסתכר בכבוד, וגם לעובדים החלשים והזנוחים, וגם לעובדים שהם דור בית, שזה דור זנוח ומופקר, והוא עובד בכל המקומות האלה, שיש להם שם כל כך נוראי, הנמלים והרכבות וחברת חשמל. יש שם, העובדים שמרוויחים שכר גבוה, הולכים ומתמעטים, ובמקומם בא דור שפשוט הופקר על ידי הנהגת ההסתדרות. דור בית שזה סוג בית של אנשים, שבשמם אף אחד לא דיבר, ואני מייצגת אותם, ואני מייצגת את עובדי הקבלן, ואני עושה את זה גם כפרלמנטרית, ועוד עשיתי לפני כן את זה כעיתונאית. ולכן בעיניי הברית עם פנחס עידן, שהוא יור ועד, מאוד אהוד, מאוד אהוב, מאוד מוערץ, היא ברית שאני ממש ממש גאה בה, ובאותה מידה יש לי ברית גם עם גד שהוא יור ועד עובדי סאפ, שזאת חברת הייטק, ועם תומר מלול שהוא יור ועד של חברת AIG, חברת ביטוח, התארגנות חדשה, ועם גילי אייזנשטיין קנה, שהיא יור ועד של רשות מנהל מקרקעי ישראל, ועם ראש הוועד של הפקחים העירוניים, הוועד הארצי של הפקחים העירוניים, אלה שהולכים ומחלקים דוחות וכולם צועקים להם, ועם ראש הוועד החיות בהדסה, וכן הלאה וכן הלאה. אני יכולה להמשיך את הרשימה עוד הרבה מאוד, רשימה ארוכה של אנשים רגילים, עמלים, קמים בבוקר לעבודה, בדרך כלל מרוויחים מעט מדי כסף.
למה מעט?
אני ממש גאה בזה.
אז קודם כל את מייתרת את שאלתי הבאה, זאת אומרת, את חושבת שארגוני העובדים לא פג תוקפם ולא נס הרלוונטיות שלהם. זאת אומרת, עדיין, למרות, את אומרת, יש עוד הרבה מאבקים והגנות שצריך להגן, והם זקוקים לה. ככה, זה מה שאת טוענת. נכון? אני ככה מבינה.
בוודאי, מה זאת אומרת טוענת?
לא, לא.
אני לא טוענת, זאת תפיסת העולם שלי.
זאת תפיסת עולמך.
אני מאמינה, אני מאמינה.
שלי, ועד העובדים של רשות השידור, שהיום אנחנו רואים אותו באמת בנקרא, מה שנקרא, ממש ברגעים האחרונים שהם עוד קיימים, היום יצא לי לדבר עם איזשהו מכר, איפה הם טעו לאורך הדרך כוועד, כהגנה על עובדים, בכך שהם לא לקחו את הרפורמה, כי אף אחד גם לא האמין שכשהם ייקחו את הרפורמה, אני מדברת שנתיים, שלוש אחורה, לא האמינו להם שהם יישמו אותה לאור ההתנהלות העבר שלהם, אבל כוועד בסופו של דבר הם פשוט כשלו.
תראו, קודם כל אני לא מכחישה שיש לי סנטימנט לרשות השידור, אני התחלתי את חיי המקצועיים פחות או יותר בכל ישראל, קודם בבאר שבע.
אז אני אחדד את השאלה, כי את ראית שם בפנים את השחיתות,
כן,
אפילו
כן,
השחיתות...
כן, אני הייתי בפנים אז אני הייתי בפנים ולכן אני מרגישה שאני, ואחר כך גם עבדתי כמובן בחדשות ערוץ 2, ו-11 שנים אני בכנסת, ואני יכולה, יש לי את הפרספקטיבה, ואני יכולה להגיד לך שאני עבדתי בכל ישראל, לא בטלוויזיה, אני רוצה להגיד לך שיש שם אתוס מאוד חזק של עבודה, של מחויבות מקצועית, של אומץ לב,
זה מקום שעובדים
פה תמיד היו טובים,
וההנהלות,
ההנהלות היו כושלות, והמעורבות הפוליטית הייתה כל כך עמוקה וכל כך מכוערת, עד שהיא בסופו של דבר הזיקה.
אני לא חולקת, אני רוצה אבל למקד אותך לעבודה של הוועד, כוועד שמייצג עובדים, ומה הלקח שיהיה מהסיפור הזה, כי אני היום מרגישה בדיעבד, ההנהלה מושחתת אני יודעת, העובדים מדהימים, סקופרים, עיתונאים משכמם ומעלה, וגם העובדים האחרים שהם לא עיתונאים, מדהימים. אבל מי שייצג אותם, עשה טעויות פה, זה ברור.
אבל טל, אני רוצה לענות לך במילים שלי, אני לא במילים שלך.
Okay.
זאת אומרת, אני מבינה את השאלה, ואני שוב חוזרת למה שאת בעצמך הזכר. הייתה רפורמה מתוקצבת, מאושרת, היא עמדה לצאת לדרך, היא אושרה בממשלה והיא אושרה בכנסת, היא תוקצבה, העובדים הסכימו לה, ואז ברגע שבו הרפורמה הייתה אמורה לצאת לדרך, ואני לא מכחישה לרגע שהיה צריך רפורמה, כן? ברור לחלוטין, לכולם, כולל העובדים, שהיה צריך רפורמה עמוקה, אבל ברגע שהרפורמה העמוקה עמדה לצאת לדרך, פתאום בא הרעיון עוד יותר גאוני, לסגור את המקום לגמרי, למחוק אותו, ולפתוח מקום אחר מתחתיו, דבר שהוא חסר תקדים ובלתי נסבל, בכל קנה מידה ולא קשור לתקשורת בכלל, קשור לשוק העבודה. תראו לעצמכן עכשיו שטבע הייתה מודיעה שהיא סוגרת את כל המפעלים שלה, לא כדי להיעלם מכאן, אלא כדי לזכור שטחים חדשים ולהעסיק עובדים מאפס מחדש. הרי כל המדינה הייתה עומדת על הרגליים.
הם אימו נדמה לי.
זה קרה.
אז את אומרת שהתאגיד...
אני אומרת שטבע אימו, טבע או אינטל, אני כבר לא זוכרת בתה ספציפית, הם אימו לעזוב.
לא, 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 טבע. אז את אומרת ש...
אני לא שומעת אתכן כל כך.
אוקיי. רק אמרתי שחלק מהחברות האלו שהזכרת איימו לעזוב את הארץ, ואני זוכרת את הוויכוחים, כולל אותך מגיבה לאיומים שלהם לעזוב.
לא, טבע, אני לא חושבת שאיימו את הארץ. שמים כמעט 0% מס הכנסה, אז קצת קשה להיעלם פה עם הטבות ומהסוג הזה.
אני רוצה לשאול שאלה על סקטור שהוא לא לגמרי סקטור, הוא נעדר סקטור, מה עמדתך בעניין? יש... את מדברת הרבה על פועלי, על עובדים בכל הארגונים שמנינו, שהם מסתכרים מעט. לעומת, אבל יש להם משהו שהוא יקר מפז, ואת יודעת מהו, זה סוג של ביטחון, קביעות וזכויות סוציאליות. לעומת זה יש סקטור עצום, דיפוזי של, את יודעת, אנשים לא מאוגדים, עצמאים קטנים, ש... באמת תלויים אך ורק בעצמם.
נשות עסקים, עסקים קטנים, כן. מקומיים.
כן, הרבה נשים, מה, את לא חושבת שתפקיד המדינה או ההסתדרות, ואת גם לחשוב על רשת ביטחון בשבילם?
בוודאי שכן, קודם כל ברור שכן, ואחת, קודם כל אם נפריד, אז לגבי הסחירים שלא מאוגדים, היעד שלי הוא להגיד אותם ולהפוך אותם לאנשים עם ביטחון תעסוקתי. כי ביטחון תעסוקתי זה דבר שהוא חשוב לכל דבר, למשכנתה, לשפיות, לחיים נורמליים. ובוודאי שעצמאים, לא מדברים על זה כל כך הרבה, אבל עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים זה סקטור ענקי. חשוב נורא למשק, ונורא נורא מוזנח. מצד אחד אין להם את ההטבות של התאגידים הגדולים, ומצד שני אין להם את חוקי המגן שיש לסדרים. וכאן אני פועלת בשביל הסקטור הזה כל הזמן כפרלמנטרית, רק עכשיו עבר חוק שוטף פלוס 30, נכון. שזה חוק שלי, שאני נכון, נאבקתי נכון. עליו. 7 שנים, והוא נועד בדיוק לאותם עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, ואתן ממש ממש צודקות, זה סקטור ענקי, שבסוף, הרי לא מדובר באיזה עשירים גדולים.
ממש לא.
באנשים, שמסכנים, כשאדם בא ופותח עסק קטן, הוא, נכון. הוא שם את כל חייו על העסק הזה, והוא מסכן את, את עתידו הכלכלי, וכל הסדרה הזאת של העסקים הקטנים והבינוניים, היא סדרה מאוד מאוד מקופחת, גם מבחינת האשראי שהם מקבלים מהבנקים, ומכל בחינה אפשרית, וזאת הסדרה המרכזית, והם, דווקא העסקים האלה, מעסיקים הכי הרבה עובדים במשק, לכן בטח שהם דורשים טיפול מיוחד, ועוטף במיוחד.
אפשר לשאול על הקשר עם שס ואריה דרעי בשני היבטים. אחד, אני ניסיתי להבין מה זה מועיל לך ששס תומכים, מה כוחם של שס בהסתדרות בכלל, מבחינה אני מדברת כיום בחירות, את יודעת, באלמנט של להביא אנשים לבחור בך, והדבר השני זה שאלה שאת בטח כבר ציפית ויודעת שאנשים שואלים, את במשך שנים הסתייגת מאריה דרעי כפוליטיקאי, כבן אדם שחוזר לפוליטיקה, חשבת שזה לא תקין, והנה ברגע האמת שאת צריכה, אז את יודעת, את מקפלת את העיקרון הזה והכל קשיר.
טוב, אז אני אענה לך קודם על השאלה הראשונה. הערך של השותפות הזאת הוא מאוד מאוד גדול, כיוון שהבחירות כאן הן בחירות שהן חוצות מפלגות. זה לא שהגוש הקבוע שמצביע בשבילי מצביע, אלא באמת משתתפים בבחירות האלה כל קשת המפלגות, וגם ברשימה שלי, ב-2001 הצירים שלי, לדעתי יש חצי ליכודניקים, כן? ולכן שס כן מבקיעה לנו דרך גם ברמה הארגונית וגם ברמת חיזוק במקומות שאנחנו יותר חלשים בהם, למשל צפת, טבריה, נקיבות ועוד מקומות כאלה.
יש איזה ועדים שהם שולטים בהם?
יש, קודם כל, בכל מועצה מקומית ואזורית יש חברי ועד של שס, כי ככל עמך ישראל.
של עובדי רשויות הכוונה, ועדי עובדי רשויות.
הרשויות המקומיות, יש בהן את מספר חברי הסתדרות הגדול ביותר במדינה.
מעניין.
הגדול ביותר במדינה, זה מסייעות שבאמת הן מקופחות עד זוועה, ועד ארכיטקטים ופקידים וחשבים וכן הלאה. ולשאלה השנייה, קודם כל זה נכון, אני גם בשעתו הובלתי יחד עם חברת הכנסת, עם סגנית השר ציפי חוטובלי לפני די הרבה שנים כבר, הצעת חוק שאומרת שמי שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לא ישוב אף פעם לכנסת, נכשלנו בהצעה הזאת. את מה שאני חושבת על שחיתות כולם יודעים ואני לא זוכרת את פי, אבל לפני שנתיים אחרי ש... אריה דרעי חזר ועמד בראשות שס, אני קיבלתי החלטה שבטח לא קשורה להיום, להרפות, כי עברו הרבה הרבה מאוד שנים, ואני לא יכולה להמשיך בעוד ועוד ועוד לנגוס באותו אדם, ומאז היחסים שלנו הם טובים, שלא לדבר על זה שעם הח"כים של שס, אני כבר 10 שנות חקיקה פוריה של חקיקה משותפת, גם את חוק הזכות לעבודה בישיבה חוקקתי עם ח"כים משעת, גם
מצחיק.
את חוק הטקסטיל
הביטחוני,
שמייצר עבודה לפועלי טקסטיל.
דרעי סלח לך ברמה האישית? הוא לא כועס יותר?
הוא כועס עליה בסוף?
אני לא יודעת.
לא, כי כאילו היא אמרה שנים שהוא לא ראוי לחזור.
אני יודעת, אין מה התכוון.
אנחנו לא דיברנו שיחה אישית כזאת, זה קשה לי להשיב לכם. אנחנו דיברנו סביב מתווה הגז, היו לנו הרבה שיחות, סביב קצבאות הילדים היו לנו שיחות.
מירי כך ביניכם?
סביב העלאת שכר מינימום.
מירי כך ביניכם גפני? שהוא גם חבר שלך, נכון?
אני לא שמעתי את השאלה.
אני שואלת מירי כך בינך לבין דרעי את מערכת היחסים, האם זה גפני שהוא גם חבר שלך? אני מנסה להבין סתם מי קירב ביניכם.
אוי, לא, אז עכשיו ממש עשית למתוך השלמה. זה גפני ויהדות התורה, וזה שעת, מה פתאום?
אני יודעת, לא, חשבתי ש... מי עזר?
לא.
אני מנסה לחשוב מי החברים שלך פשוט.
ככה זה אצל טל, כל הדוסים אותו דבר.
החברים שלי בשעת, יש לי הרבה חברים בשעת שממש חברים, זה גם יעקב מרגי, וגם איציק וקנן, וגם דוד אזולה, שהיה שותף איתי במאבק נגד הפרטת בתי הכלא, ועוד, סליחה אם לא מניתי...
גואטה?
גואטה? אבל... גואטה הוא חדש בכנסת הזאת, אבל בהחלט התיידדנו.
חדש, אני פשוט דלוקה עליו.
אנחנו חברים כבר...
כן.
לא, אני נקבתי בשמות אחרים, כי הם חברים שלי כבר הרבה שנים, ממש חברים.
את יודעת?
וגואטה בהחלט התיידדנו בכנסת הזאת, אבל ההפשרה ביחסים עם יורשס, השר אריה דרעי, כבר קרתה לפני שנתיים.
את יודעת מה אני מעריצה אצלך? תראי, את אישה פמיניסטית מעין כמותך, אנחנו תכף נדבר על זה קצת, אבל את יודעת שהחברים הטובים שלך משס, את יודעת שהמפלגה שלהם מדירה אנשים כחלק
מהתקנון שלהם.
אני באמת תוהה.
התקנון המפלגתי, נילי.
מה זה עושה לך? אני לא אומרת את זה בביקורת, אני שואלת, מה זה עושה לך שאת יודעת שהבן אדם הזה, שהוא חבר שלך, שהוא שותף שלך אפילו לערכים, בעצם בדבר כל כך חשוב, הוא בהשקפת עולם כל כך מנוגדת, ואפילו אם נגיד באופן שיפוטי, בעיניי לפחות חשוכה. איך את מסתדרת עם זה? איך את ישנה עם זה בלילה?
טוב, קודם כל אני פמיניסטית, זה לא סוד, בכל רמה חבריי, מגיל 13 וחצי, בלי אבל ובלי כאילו מחויבת לסדר היום הפמיניסטי, יותר מאשר לכל סדר יום אחר שלי. ושנית, אתן צודקות, יש שתי מפלגות בכנסת, חרדיות, גם ש"ס וגם יהדות התורה, שלשורותיהן לא תבון אנשים. זה חמור מאוד, אני נאבקת בזה. ברור שאני לא חולקת איתם אותה תפיסת עולם. אבל נגיד שהייתה לי הזדמנות עכשיו להרכיב ממשלה, אוקיי? הייתי מתמודדת עכשיו בפריימריז לרשות מפלגת העבודה, מנצחת, ועליי היה מותר להרכיב את הממשלה. מישהי מכן הייתה שואלת אותי אם למה ש"ס בממשלה, הרי ברור לחלוטין שש"ס ויהדות התורה זה שותפות קואליציוניות לגיטימיות במגבלות הערכיות שלי ושלכן, ועל אחת כמה וכמה זה לגיטימי כשזה נוגע להסתדרות. הסתדרות לא מכריעה בענייני דת ומדינה או בענייני מלחמה ושלום, אז בטח שבכל מה שקשור לסדר יום חברתי רב המשותף על פני המפריד בהקשר הזה.
אוקיי.
נילי, רצינו לשאול גם על גיל פרישה, את זוכרת אם את כבר בנושאים הפמיניסטיים, והיה לנו עוד שאלה בנושא ספרים.
נכון.
אז שתי שאלות אחרונות.
אז באמת לגיל הפרישה, עמדתך לגיל הפרישה לנשים, תעשי לנו קצת סדר, אנחנו אף פעם, אני לא יודעת אם טוב לנו...
את בעד או נגד?
בדיוק, ועל מה?
טוב, אני בעד העלאת גיל הפרישה לי, לך טל ולך נילי, כי אני חושבת ששלושתנו עוסקות במקצועות, שלושתנו בשיא עוננו, בטח בגיל 62 לא נרצה לפרוש מעולם העבודה, ואנחנו בשיא עוננו, ואנחנו עובדות, ואנחנו לא עושות עבודות פיזיות קשות, ובכל מה שקשור באמת להרבה הרבה מאוד נשים בשוק העבודה, הן יכולות גם היום להמשיך לעבוד עד גיל 67, אין שום בעיה, והן גם עובדות יותר ויותר עד גיל 67. אני נלחמת את המלחמה של הנשים שכבר נפלטו משוק העבודה, נגיד, בגיל 55, והעלאת גיל פרישה בשבילן בשנתיים, המשמעות היא עוד שנתיים.
של הקצבה.
בלי מפקורת, כן. בלי פנסיה, ובלי קצבת זקנה, כן. זה פשוט התעללות ואכזריות. ואני מדברת גם על נשים שעובדות בעבודות פיזיות קשות, שהגב נשבר והרגליים כואבות, והן לא יכולות יותר, וגם להן מגיע החסד הזה של לפרוש בגיל נורמלי. בקשר על שלושתנו, אין לי שום בעיה.
אנחנו רוצות רק עוד לעלות ועוד לעלות את הגיל, נכון?
ומה הייתה השאלה על הספרים שתכננת לשאול?
התחלנו את התוכנית שלנו בנושא הרגלי הקריאה של חברי הכנסת, או היעדר הרגלי הקריאה של חברי הכנסת.
מי קרא הכי פחות?
כן, אבל אני יודעת שלא רק שכתבת ספרים, אני נדמה לי שאת חובבת את הז'אנר המדע הבדיוני, אבל רציתי בכל זאת לשאול שאלה אישית, מה מונח לך? הלילה כשתגיעי למיטה, סליחה על השאלה האינטימית, מה המונח ליד, מונח חצי פתוח?
קודם כל הלילה אני יצאתי עכשיו לחדר במטה, כי בחדר שלי יש ישיבת יום בחירות, אז נראה לי שהלילה זה ייגמר באמצע הלילה.
האם את עומדת לקרוא את הרבי מלובביץ' על ידי, שנכתב על ידי שלום ירושלמי, יוסי אליטו ואריה ארליך?
למה את שואלת את זה?
כי זה עלה לי בפיצ'ר.
תראו, אני אגיד לכם, אני יודע ואת ודה. פעם הייתי אדם קורא מאוד מאוד, עכשיו אני קוראת רק science fiction ופנטזיה, כי זה סוג של סקפיזם כזה, כבר אין לי את ה... כשכבר אני מתפנה לקרוא, אני רוצה ממש להתפנן, ממש ממש.
אני חייבת, כשאת אומרת science fiction, את מתכוונת לזה שאת קוראת את תקנון הכנסת? אני מתלוצצת, פשוט אמרנו שזה הדבר היחיד שחבר כנסת ביטן אולי קרא.
אני יש לי הרגשה ש...
את התקציב, את התקציב ואת דוחו לבקר המדינה.
אז תני לנו שם מהסצנה הזאת, אני מכירה את אורסולה לגווין, פה אני נעצרת. מה עכשיו השם החם בתחום הזה, או שלא החמת?
תראו, אני מעריצה של טרי פרצ'ט. ושל ניל גיימן. והם כותבי פרצ'ט הוא פשוט מדהים. מה שקרה לי זה שאני חובבת סיינס פיקשן מגיל מאוד מאוד צעיר. לא מגיל צעיר, מגיל 23 היה לי חבר שנה פיזיקאי חובב סיינס פיקשן, הוא לימד אותי. עכשיו לשמחתי, כשהכרתי את אבי ילדיי, גיליתי שגם הוא אוהב סיינס פיקשן. עכשיו, שנינו גידלנו את הילדים ברוח הסיינס פיקשן, והם קרו מגיל נורא צעיר, והם גמלו לנו בזה שהם לימדו אותנו לאהוב פנטזיה. אז עכשיו הפנטזיה שלטת כבר הרבה שנים, וגם לא רק בקריאה, גם אני אוהבת סדרות של ערפדים וזומבים וכל הדברים.
כן, זה אנחנו, מי שעוקב אחרי חברת כנסת יחימוביץ' בטוויטר יודע. אני מודה ומתוודה שזה ממש ממש לא הז'אנרים שלי, לא בטלוויזיה ולא בספרות.
אבל יש בזה המון המון צעירות.
אני מעריכה, כן.
עדכניות ונשמה יתרה.
לגמרי.
אז את שם, היום את בז'אנר של הפנטזיה.
כבר כמה שנים טובות. גם זה לא מה שאתן חושבות, זה לא סתם משחקי אגדה וענקים ואלפים וכאלה. יש לזה, כשפנטזיה כתובה בצורה חכמה, אז זה פוליטי וזה סוציולוגי וזה פילוסופי, וזה נורא נורא מעניין.
מי הכותבים הטובים בז'אנר הזה בישראלים? הסופרים שלנו יש כאלו? בפנטזיה ובמדע הבדיוני?
לא ממש, לא ממש. גיא לראבן כתבה כמה סיפורי סיינס פיקשן מצוינים, אבל זה ז'אנר מאוד לא מפותח.
מאוד לא יהודי, למרות הסימן.
טוב.
יש מתרגם מצוין, עמנואל לוטם, שהוא היה מתרגם הכי טוב של סיינס פיקשן.
וגם גילי ברילי. לא ניקח.
גילי ברלל כמובן.
אז אנחנו מאחלות לך שהפנטזיה שלך תתגשם, ותהי...
תודה.
שתקראי הרבה תקנונים אמיתיים, של הרבה ועדים. אז תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
ערב טוב, תודה.
ביי.
ביי, בהצלחה.
טוב, נילי, זו הייתה חברת כנסת יחימוביץ', ואני נשארתי עם דבר אחד קטן שאני חייבת להעיר לך אחרי הרעיון. את באמת חושבת שאני לא מבדילה בין ש"ס ליהדות התורה? כתבת פוליטית.
סליחה,
פשוט יחימוביץ' כל כך מיודדת עם גפני. וש"ס ויהדות התורה הם מאוד מתואמים בהרבה מהלכים. היא הייתה מאוד מתואמת עם גפני בנושא מאבק הגז. כשהוא עוד היה באופוזיציה, וגם כשהוא נכנס לקואליציה, הוא המשיך לעבוד איתה.
נכון, אני
זוכרת את זה גם. ולכן אני חשבתי שכשהיא הייתה צריכה גשר, הם מאוד מתואמים ש"ס ויהדות התורה.
הם
בהמון,
מתואמים?
מאוד, בטח.
כן, אז את רואה, זה
לא
משהו
לא בהכל, ש... אבל בטח בדברים מסוימים, כן.
את יודעת...
אז חשבתי שאולי גפני ריקח ועזר לה, אבל היא אמרה שלא, שאין קשר.
אז את מהירה את עיניי, כי אנחנו רגילים לחשוב שהציבור החרדי, האשכנזי, הוא כל כך, סליחה על הביטוי, גזען, את עכשיו ממש חושפת לי נקודה שלא
שגפני היא בקשר טוב איתה?
שהדתיות, הדתיות המשותפת גוברת תודה לאל על הבדלי העדות.
לא, 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 לא. גפני, מה שרציתי להגיד, גפני הוא קצת סוציאליסט, עד כמה שאני קלטתי אותו בכנסת, ולכן הוא נורא התחבר עם שלי יחימוביץ' בהרבה דברים. הדעה הכלכלית שלו יותר תואמת אותה, מאשר מי שיושב איתו היום בקואליציה, וזו הסיבה שלאורך השנים, הוא גם היה איתה באיזשהו טיפור. היא זאת, כל הסיפור של הקצבאות, שהשמאל תמך בו והימין קיצץ אותו, נתניהו במיוחד, וגם דרי וגם גפני, יותר מחוברים אליה, ונניח לאמיר פרץ, בנושא של הקצבאות, מאשר אי פעם למפלגת הימין, אבל הם הרבה שנים עם הימין, אז לא יודעת אם הם זוכרים את זה כבר.
אז סליחה, באמת, טל, שפקפקתי...
פגעת בציפור נפשי.
לא, ביוקרתך, אבל אני חושבת שהמאזינים יודעים מי בינינו... מי לא מבדיל פה בין ש"ס ליהדות התורה, וזה לא טל שניידר.
כולם מבדילים, כולם.
טל, את חזרת השבוע מארגנטינה, וכשדיברנו על זה ששלי יחימוביץ' נדבר איתה על ארגונים מקצועיים, אמרת, אוי, בהחלט יש לי תובנות חדשות בעקבות הביקור. ספרי לנו קצת.
נכון, קודם כל אני רוצה להגיד שהייתי פעם ראשונה שם, ורק לכמה ימים, אמנם נסיעה מאוד פוליטית, מאוד דחוסה.
באיזה מסגרת?
אני נסעתי לסקר את 25 שנים לפיגוע הטרור, שבו נרצחו דיפלומטים הישראלים בשגרירות הישראלית בבואנוס איירס, והנסיעה הייתה בעצם יוזמה ומימון של משרד החוץ, את זה צריך להגיד, אבל נשארתי עוד יומיים אחר כך לעבוד על עוד דברים ועוד סיפורים, וגם מבחינה כלכלית, אני כמובן לא רוצה להתיימר, להחליף את כל מי שמומחה לדרום אמריקה, או כל מי שמומחה לארגוני עובדים, אבל אם יש דבר אחד שאמרו לי, כמעט כל מי שדיברנו שם, זה שהנשיאה הקודמת, קירשנר, קריסטינה קירשנר, ובכלל, במסורת הפוליטית של ארגנטינה, ארגוני העובדים והוועדים וחוקי העבודה, הם כל כך חזקים, והם כל כך הם משמעותיים, בצורה שאנחנו מתקשים לתפוס מבחינה קונספטואלית בכלל. זאת אומרת, חוקי העבודה מגינים על העובדים, באופן כזה שבעצם אי אפשר לפטר עובדים בכלל, ולכן גם מקומות העבודה והיעילות של מקומות העבודה הידרדרה בצורה, ושוב, אני באה מהכיוון של הגנה על עובדים, ואני די תומכת ברעיונות של ועדי עובדים ושל סולידריות של במקומות התעסוקה, אבל לקחו את זה שמה לקיצוניות שפגעה מאוד בכלכלה, והיום נבחרה שם הממשלה יותר קפיטליסטית, אבל גם בארגנטינה אי אפשר להגיד ממש קפיטליסטית, נקרא, אנחנו במונחים שלנו עוד לא היינו, יותר מרכז, ימין כלכלי מאוד מאוד לייט בהשוואה למה שאנחנו מכירים כימין כלכלי, נניח בריטי או אחר, או אמריקאי, והנשיא החדש מקרי, מאוריציו מקרי, מנסה כמובן לשנות את חוקי העבודה ולשנות את ה...
להרע קצת את תנאי העובדים?
להרע מאוד את תנאי העובדים, כי הוא מנסה להוציא מהאנשים חזרה את... היזמות, את הרוח של חיפוש אחרי רעיונות, את המצב שבו מקומות עבודה יש בהם בעצם אבטלה, אפילו לא סמויה, את המצב שבו המדינה הזאת שמספקת עבודה למי שלא מוצא עבודה, המדינה מספקת עבודות יזומות, זה הזיק מאוד לכלכלה שלהם, הפך אותה לכלכלה מיושנת ופוגנית בסופו של דבר, לבטל קצבאות לדוגמה, וזה חיתוך בבשר החי כרגע.
אז אני אספר לך...
כי הם, הכמות העוני... הולכת וגודלת, ומפטרים אנשים, אין פתרונות כרגע, כי עד היזמות לוקח לזמן, עד שהיא מתחילה, מצב מאוד לא סימפטי.
אני חושבת שהרבה ארגונים אצלנו, יכולים בקלות להגיע למצב הזה, אבל אמרתי את זה לחברת הכנסת יחימוביץ' ועוררתי את זעמה, אז אני לא רוצה להגיד, אני רק רוצה לספר לך שלפני כמה שנים...
היא לא הסכימה איתך בנושא רשות שדות התעופה.
בוא נגיד שהיא לא הסכימה איתי, אני גם מודה שיש...
כולם שם מנקות ומנקים.
קמפיין לנהל, אבל אני מרשירה למאזינים לגגל ולקרוא על הארגון הזה. אבל אני רציתי לספר לך, אפרופו רשות השידור, שהקריירה הטלוויזיונית שלי קצרצרה מאוד, ולפני כמה שנים ביקשו לראיין אותי על נושא, לא תאמיני, אוכל יהודי, בגלל הצגה בשם מונולוגים מהקישקה שהייתי שותפה בכתיבתה, ואמרו לי שיבואו אליי הביתה לראיין אותי מערוץ אחד. רעיון שהיה צריך להימשך לצורך פינה של 3-4 דקות.
באו לקחת סינק בשפה המקצועית.
באו לקחת טיפה יותר מסינק. בשעה יהודה, אחרי שתאמו איתי מראש גם מפיקה וגם עורכת, בשעה יהודה הגיעו לביתי שני רכבים, יצאו מהם 8 אנשים, אני ספרתי, אני חשבתי שאולי באו באותה הזדמנות לעכל לי טלוויזיות, לא יודעת, 8 אנשים, שלכל אחד מהם היה תפקיד שונה, אחד עשה על המתג און, אז השני עשה אוף, אחד הרים את הבום, השני החזיק אותו, ויש אישה אחת שהסתובבה בבית, ולדעתי עד היום היא עדיין שם, לא מצאנו אותה.
טוב, אבל זה כבר לא קיים, את יודעת.
זה כבר לא קיים?
לא, לא.
למה זה לא קיים? אני מדברת איתך לא לפני הרבה שנים.
מה, עכשיו? שנה, שנתיים אחרונות?
כן, כן. אני עדיין מחכבת, וכל פעם אני שומעת מישהו אחר, ראינו אותך בטלוויזיה. הם השקיעו בי כל כך הרבה אנשים.
בערוץ אחד.
כן, הם השקיעו בי כל כך הרבה אנשים, אז הם עושים אותי בלופ. בקיצור, וזה היה כל כך ברור שמדובר בארגון חולה.
בוועדי עובדים, לא רק ארגון חולה, אלא ועדי עובדים ש... טוב, באמת, דרך המלך לא נמצא, לא יודעת, אני לא... כואב לי הלב כרגע על עובדי רשות השידור למען האמת, אבל...
שכולם כאן מסתבכים עם הרגשה של קולגיאליות, אבל האמת... ואני לא יודעת, אגב, אם התאגיד יתקן את המצב.
אני יכולה להגיד לך שלתאגיד יש כבר ועד עובדים.
ברוך השם. ופינת קפה, אפשר להתחיל לעבוד.
לא, פינות קפה שם זה משהו. טוב, סיפרו לי. סיפרו לי.
בסדר.
סיפרו לי. נעבור לדבר על ספרות קצת?
התוכנית הזאת, אנחנו רק מדברות על ספרות. קוראת ספר? הבאת ספר? אני הבאתי.
בוודאי, בוודאי. לא, אני לא הבאתי את הספר, אבל אני קראתי, היו לי המון טיסות שבוע שעבר.
זה לא חוכמה.
אני בלעתי, הווידאו והזה לא עבדו בטיסה.
תודה לאל.
הספרים אצלי זה באייפד, את יודעת? מה שנכנס באייפד בג'יגבייטים. קראתי די הרבה ספרים, אבל אני רוצה לדבר על 18 מלכות של אסף גברון. את יודעת שכבר אני דיברתי בתוכנית איתך על אסף גברון, אני מחבבת אותו מאוד.
על הגבעה, על הספר על
סמי-היסטורי שמשלב בו סקס של קשישים.
סקס של קשישים? עכשיו סקרנת אותי.
משהו. אני לא יודעת כמה אפשר להגיד לקרוא לזה סקס, אבל בהחלט רומנטיקה בגילי מאוד מבוגרים, גם רצח ודרמה פוליטית והיסטוריה, הכל ביחד אצל אסף גברון נכנס בספר אחד של קוראים לו 18 מלכות, שמתייחס לאיזשהו לילה שבו אנשי היישוב היהודי לפני קום המדינה, נתנו בטוסיק במלכות לשוטרים בריטים.
זה מקרה שקרה.
מקרה שקרה. אז החלק ההיסטורי הוא מדויק, החלק, אני חושבת, המסביב שהוא בנה שם, אני לא יודעת כמה זה
מבוסס. והסקס של הקשישים שייך לז'אנר הפנטזיה, שיחימוביץ' כל כך אוהבת.
מדע בדיוני. אבל זה באמת ספר פשוט, פשוט מקסים, ולא נעשה ספוילרים, אבל יש בו הכל, דרמה, מתח.
אז זה ספר לחג בהחלט.
לגמרי, כן.
אני דווקא פעם הבאתי, בגלל שכל הזמן עבר לי בראש, לא קראתי ספר, פתאום אמרתי על ביטן, הוא איש ספר, הוא קרא פעם ספר אחד, אז אמרתי לעצמי, אם הייתי צריכה לבחור ספר אחד, שהוא ספר אולטימטיבי, שיש בו הכל, יש לי שם של ספר, שמסתבר שאני לא היחידה שחושבת ככה, והספר נקרא היום איננו קלה, של ג'ינגיס אייטמטוב, סופר קירגיזי, זה רומן מדהים, שהוא ספר שהוא כולל בתוך, הוא מתרחש ביום אחד בחייו של פועל רכבות קשיש בקירגיסטן. זה כבר נשמע מרדים כזה, נכון?
הכל מתחבר לנו, לא, לוועדי העובדים והפועלים השחורים.
תאמיני לי. וזה מתרחש, הוא הולך להביא לקבורה חבר, הוא נעזר בגמל, הולך לבית קברות, ו... ביום הזה, הספר הזה מצליח לפרוס את סיפורן של הערבות הקזחסטן.
גיסטיות.
כן.
זה מזכיר לי את שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, ללכת לקבור מישהו בערבות.
נכון, יפה, עשית את
קישור יפה. א' ב' יהושע. יפה.
לגמרי, עשית קישור יפה.
אחד הספרים האהובים עליי ביותר, את ההצגה ראית?
לא, אבל עכשיו היא ילתה.
ילתה, אני לא ראיתי את ההצגה עדיין.
ספר שגם... מביא את אימי השלטון הסטליניסטי, גם מספר על הקומוניזם יותר מאוחר, גם על החיים הקשים באמת, כמו שאמרתי בערבות. יש בו משלב איזו אגדה קזחסטנית מרתקת, משלב קצת מדע בדיוני, הוא מתאר איזו תחנת חלל. ספר שיש בו
נילי,
הכל.
נילי, קשרנו את הכל. המדע הבדיוני, זכויות העובדים, ספרות.
רגע, והכי חשוב?
אין שם אבל איזושהי פעילה פוליטית, עיתונאית שמתקדמת להיות מנהיגת העובדים במדינה שמעריצה ארגוני עובדים? אין שם.
לא, אבל אני אגיד לך מה, יש שם את אמי המשטר הסטליניסטי, וזה מקרב אותי לנושא המקמה, שהיא השרה מירי רגב, שמתחילה להנהיג פה רשימות, שקצת מזכירות משטרים אפילו.
אז נילי, אני חושבת שמאזינים שמחים, אין לנו מקמה היום על סמוטריץ', יש לנו מקמה היום על רגב.
אבל את לא תאמיני איפה. מירי רגב, אם את לא יודעת, היא ביפן. יש לך מושג?
הייתה.
היא חזרה עכשיו.
אמרה שהתה שלהם מדהים.
ושהיא... התה שלהם מדהים?
כן, או... היא הריצה את מסורת
אז התה. אז אני אצטט לך משפט מהפייסבוק שלה, התרבות היפנית כמו הישראלית משקפת חדשנות מודרניות תוך שימור קפדני על המורשת הייחודית. זה מירי רגב. קלישאות נבובות שמישהו מנסח, אלה הם שום ייחוד, שום מקוריות. ובכל זאת, מאחר שהיא הגיעה ליפן, אין לה ברירה, והיא הלכה לתיאטרון קבוקי.
קבוקי.
ברור? אז עכשיו אני מספרת לך, ערב בתיאטרון, זה היה מה שנקרא ביג mistake in Japan.
Big in Japan.
Big mistake in Japan.
Yes.
אני בקטע של גרעינים בעיקרון, אבל אמרו קבוקים, אז אמרתי, נזרום. איך יכולתי לדעת שמדובר בתיאטרון? תקועה פה לנצח עם כל הקבוקי כאן. היפנים האלו הגיעו לי עד כאן. כאן, כאן. לא, אסור להגיד. זה תכף מזכיר לי את התאגיד. הוא מספיק רע לי עכשיו גם ככה. שעות אני יושבת פה על התחת. בקושי מחזיקה את העיניים פקוחות. כאילו שאפשר לישון עם כל הצרכות. עכשיו מישהו שר שיר שלא נגמר. אני לא מזהה אם זה זמרת או זמר. כמה מייקאפ, אלוהים שישמור. אפרופו אלוהים, למה הוא לא בא לעזור? לא עשיתי מה שהייתי צריכה, לא הדלקתי נרות, לא קיבלתי ברכה. בוואטסאפ משריקי המקובל הדגול, שמסדר לי תמיד השגחה, גם בחול. אוי, זה המוזיקה שחורקת עכשיו, או שזה עצמות שמתפרקות לי בגב? תיאטרון יפני זה עינוי סיני. מעדיפה לממן מחזה פלסטיני, שקורא להרס המדינה וחיסולה. לפחות שם אני מבינה את העלילה. הפמליה שלי כפויי טובה. מזרים בי מבטי שנאה ואיבה. שיגידו תודה, בני זונות. עם מירי טורס נסענו לאלף מדינות. אז פעם נפלנו על יפנים מזייפים. בשביל זה עושים לי כאלה פרצופים? רוצים לרצוח אותי. למה? למי? עוד רגע אני עושה זאת בעצמי. רק מה יגידו? שהשרה מירי באמצע יפן עשתה חרקירי? לא, לא, אני אסבול עד הסוף. בינתיים אחשוב איך אוכל לדחוף את עצמי עוד קצת במעלה ישבנם של מצביעי הליכוד ושל אדונם. מה אתם אומרים? זה יהיה פשע אם אלמד כמה טריקים של גיישה כדי לעשות לביבי עוד קצת נעימי? ליקוק בטעם של תה וסשימי? כמה נשאר? וואו, עוד מערכה? מתי כבר כפיים? בזה אני מתמחה. יש לי כבר פריחה מארץ הדובדבן, אני רוצה לחזור לקפוצי הישבן, למיין, להחליט מי לחסד, מי לשבת, מי יקושש תקציב, מידי השולטת. אבל הקבוקי לא מפסיק, אני משתגעת, אוי צ'כוב, אוי צ'כוב, אני כה מתגעגעת.
מצוין. מירי רגב, והקבוקי.
והקבוקי.
תודה רבה, נילי.
היה כיף איתך.
להתראות.
להתראות.